בקר. על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, בואו נתחיל.
אחד מכל שלושה מחלימי קורונה סובל מתסמינים נוירולוגיים או פסיכולוגיים כחצי שנה לאחר ההידבקות בנגיף. כך עולה ממחקר אמריקאי חדש שפורסם בכתב העת לנסט. מחקר שהסתמך על נתונים של 236 אלף מחלימים. עוד עולה מהמחקר שאחד מכל 50 מחלימים סבלו משבץ מוחי כתוצאה מקריש דם. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אמנון מוסק, סגן מנהל המערך הנוירולוגי, מנהל המרפאה לכאבי ראש במרפאה לעצמה גופנית במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. שלום.
בוקר טוב.
בוא נתחיל מהנתון הראשון שהוצג שם, שאחד מכל שלושה מחלימים או מחלימות סובל מתסמינים נוירולוגיים או פסיכולוגיים. למה הכוונה? מה הם תסמינים נוירולוגיים ואו פסיכולוגיים?
אז תראה, המחקר הזה הוא מחקר רטרוספקטיבי, וצריך להסביר באמת מה הם עשו שם. המחקר הזה הוא מחקר תיקים, מחקר רטרוספקטיבי, הוא מחקר שבודק לאחור, הם לא תכננו את המחקר ובדקו מה קורה, אלא בדקו תיקים רפואיים, הסתמכו על נתונים כמו של תיקי קופת חולים, כלומר לא ראינו את האנשים ממש או את הרופאים. אוכלוסייה מכסה משהו כמו 81 מיליון איש, ומתוך זה הם זיהו כ-236 אלף חולים שאובחנו עם קורונה. הם ישבו את זה ל-105 אלף אנשים שחלו בשפעת באותה תקופה, ול-236 אלף אנשים שעברו איזשהו זיהום נשימתי. כלומר, מבחינת תכנונית המחקר מתוכנן היטב, ויש לך מדדים שיכולים לדעת אם מדובר בתסמינים אחרי קורונה או בכלל אחרי מחלה זיהומית קשה. עכשיו, צריך להשוות או לחלק את הנתונים הללו לחלק הפיזי לכאורה יותר, שזה התסמינים הנוירולוגיים, ולתסמינים הנפשיים. כי כשקורחים את זה ביחד זה נשמע לא טוב, והמציאות היא קצת יותר טובה ממה שזה נשמע, וצריך לתת לזה קצת פעמוני אזהרה, אבל פעמוני רגיעה במקביל. אז מה בעצם הם מצאו? הם גילו שאנשים שחלו בקורונה, ניתן לחלק אותם לשלושה או כמה אפילו יותר דרגות חומרה, כאלה שאושפזו, כאלה שלא אושפזו, ומתוך אלה שאושפזו, היו כאלה שאושפזו ביחידות טיפול נמרץ, והיו כאלה שהייתה להם גם אנצפלופתיה, כלומר, הפרעה ישירה במוח. בקבוצה הזאת, באנשים שאושפזו בייחוד, הם זיהו שיש סיכון גבוה יותר לפתח שבץ, במיוחד במי שהיה בטיפול נמרץ או היה לו אנצפלופתיה, שזה הגיוני. ופה באמת היה אחוז גבוה יותר, פי 10 מאשר באוכלוסייה הכללית. מצד שני, זה לא היה שונה ממה שקורה במי שלוקה בשפעת, זה היה די דומה. כלומר, בעצם לא בהכרח מדובר פה באיזושהי פגיעה של הקורונה באופן ספציפי, אלא יותר פגיעה של וירוס שמצליח לחדור למערכת העצבים, ואז גם השפעת עושה דבר דומה. באוכלוסייה שלא הושפזה, או באוכלוסייה שהייתה בבית חולים ולא הייתה בטיפול נמרץ, הנתונים היו יותר צנועים, ולא מלמדים דווקא על איזושהי נטייה מיוחדת של הווירוס הזה לשפעת. הם בדקו גם מחלות אחרות, למשל דמנציה, פגיעה של המוח, שיטיון. פה הנתונים היו ממש הרבה יותר צנועים, והם באמת זיהו שבאנשים מבוגרים מעל גיל 65 שלקו, הייתה אחוז מסוים שפיתחו דמנציה. קשה מאוד להגיד את הדברים האלה בוודאות, כי דמנציה היא לא מחלה חריפה, אלא מחלה שמתפתחת עם הזמן, ולכן קשה מאוד להגיד שדווקא הווירוס פה עשה משהו, אבל בכל מקרה נתונים הם מאוד מאוד נמוכים. ובכלל לגבי נתונים אחרים עצביים, למשל כמו מחלה בשם גיאם ברש, שזו מחלה שפוגעת בעצבים הפריפריים, מוטל קשר בספק, וגם לגבי פרקינסוניזם היה מוטל קשר חלש ביותר, והם לא בעצם הראו שיש איזושהי הפרעה ברורה.
זה קודם כל מרגיע, אבל כפי שאמרת, צריך באמת להסתכל על כל הנתונים ולהבין את המשמעות שלהם לעומק. בוא נדבר על העניין הפסיכולוגי-נפשי, שהוא מסקרן לא פחות.
אז החלק הפסיכולוגי, הם באמת מצאו קשר, והם מראים באופן ודאי שאנשים שמצאו, שילקו בקורונה, ומדובר על שישה חודשים גם לאחר המחלה, לאחר שהם לקו בה, אז אחוז גבוה מהם קיבלו אבחנה נפשית, במיוחד חרדה או הפרעות רגשיות אחרות כמו דיכאון, מצב רוח שונה, היו גם אנשים שלקו בפסיכוזה, ממש מועטים. והם מראים שבעצם כ-34% מאנשים שלקו בקורונה קיבלו איזושהי הערכה נפשית 6 חודשים אחרי המחלה. עכשיו זה אחוז גבוה מאוד, שבאמת צריך ללמד אותנו שמשהו קורה פה. אבל הם מראים בצורה ברורה שבעצם זה לא משנה אם היית מאושפז, קשור לעצם העובדה שחלית. ופה עולה שאלה, האם באמת יש קשר בין המחלה עצמה, כלומר בין זה שהיה לך קורונה, או בין עצם העובדה שנחשפת למחלה מאוד מאיימת על החיים.
שאלה ואני... מצוינת, זו לא הבחנה דקה בכלל. האם הנגיף עצמו גורם להפרעות הנפשיות האלה, או העובדה שאני הייתי בסכנת חיים ואני חסתי לסטרס למשך תקופה וכולי?
בדיוק ככה, ולשאלה הזאת אין להם תשובה, כי אי אפשר לבדוק את התשובה הזאת בצורה כל כך ברורה, בוודאי לא מתיקים רפואיים. עכשיו, אני כן חושב שאפשר אולי לנסות ולענות על השאלה הזו, ולמעשה אנחנו הגשנו בקשת מחקר בעניין הזה, פה אצלנו בבית החולים, כי הרושם שלנו הוא שהפגיעה או התופעות הנפשיות לאחר לקות בקורונה הם מעבר לזיהום עצמו. מה הכוונה? אנחנו יכולים לדעת, ובמיוחד בהקשר לווירוס דומה של הקורונה, כמו מה שהיה לפני כמה וכמה שנים, סארס, תופעה שקרתה בייחוד באסיה, ומסתבר שאחר שאנשים לקו בסארס, כבין 20-30% מפתחים תסמינים נפשיים ארוכי טווח, וההבחנה שם היא הבחנה פוסט-טראומטית. כלומר, מדובר בתגובה נפשית למחלה קשה, ולא בהכרח מפגיעה ישירה של הווירוס. אנחנו העלינו את השאלה המחקרית כאן, האם גם פה הקורונה יכולה לעשות את זה, ואני חושב שאני יכול להעלות השערות למה זה עשוי לקרות, דבר כזה. אתה יודע, לפני שהיה חיסון, אז בעצם מי שלקה בקורונה, שמע כל יום בחדשות כמה אנשים מתו אתמול, ידע כמה אנשים ימותו מחר, פחד אלוהים. ולא היה לך שום טיפול לדבר הזה. לא היה לך שום הגנה. כלומר, מספיק שפיתחת איזה מחלת חום, איזה שיעול קטן, המחשבה, אופה, אני הולך ללקוט בקורונה ולמות, צצה במוח. ואלה הם גורמי, סיכון לפתח בהלה, פחד, ובאנשים שיש להם יותר נטייה לזה, יכולים לפתח תסמונת פוסט-טראומטית. כך שאנחנו לא בהכרח יודעים אם הפתרון לזה הוא לא להיות חולה בקורונה, אלא אולי הפתרון בזה הוא יותר לחזק את האוכלוסייה ולא להפחיד אותה בוודאי, כמו שנעשה לנו בשנה האחרונה, שכל יום שמעת והפחדות והשערות שהם נלכה וכך וכך, ותחזיות קודרות ביותר שבעצם יוצרות את התשתית לפחד, בעלה ומצוקה פנימית, גם אם זה לא ממש קורה מהווירוס, אם זה הווירוס לא באמת פוגע בדברים הללו.
טוב, מעניין מאוד, וגם הדרך להתמודדות עם מגיפה כזאת, שוב, בדיעבד אפשר כמובן לנתח את הדברים, אבל זה באמת היה מפחיד באותם רגעים שבהם היינו חשופים לגמרי ללא חיסון, ואני יכול להבין למה הדברים הודהדו בתקשורת כמשהו שהוא מאיים, אבל אתה צודק שיש השלכות פוסט-טראומטיות לדבר כזה, למשדרים יומיים כמובן, שבהם סופרים גופות וכולי. טוב, תודה על הדברים. יחסית, שוב, אני מוכרח לומר, המחקר הוא לא... הוא מרגיע יחסית, שוב, כמה שהכותרת שלו מלחיצה.
נכון, אז זה דבר חשוב להגיד. המספרים האלה, כשאתה כורך את החלק הנפשי עם החלק הגופני, נשמעים מאוד מאיימים. שליש מהאוכלוסייה יכול ללקוט, אבל זה לא כך. לחלק הגופני משהו די מצומצם, והחלק הנפשי בהחלט שיכול להיות שלא קשור לווירוס עצמו, אלא להתנהלות סביב הווירוס, שזה לא פחות חשוב, כי זה בידינו לשנות.
טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור אמנון מוסק, סגן מנהל המערך הנוירולוגי, מנהל המרפאה לכאבי ראש במרפאה לעצמה גופנית, המרכז הרפואי תל אביב איכילוב, תודה.
בבקשה, הכל טוב.